שלום וברכה, שלום שלום לכולם. רק בדיוק לפני קונטס קילבה. שלום שלום. נו באמת, מה אתה רציני? שלום וברכה, donc pour toutes les personnes qui se posent la question sur cette chaîne de savoir, mais alors quand est-ce qu'il va faire son cours sur la parasha de Shavua? Normalement, on sait que le mercredi, c'est le cours de parasha de Shavua. Eh bien, aujourd'hui, il n'y aura pas de cours de parasha de Shavua. Vous pourrez retrouver ce cours, car je vais le donner demain soir. Donc, vous pourrez le retrouver dès vendredi matin. Comme ça, vous pourrez préparer Shabbat avec le cours de parasha de Shavua. Et d'ailleurs, ça risque d'être plus ou moins le rythme à partir de maintenant. Les cours de parasha le jeudi soir. Top! Maintenant qu'on a dit cela, les amis, eh bien, Chazar à l'Ivrit. Zéro, Chazar nous. Baperek à Hamishi, Shel, Shoot, Shelot, Tchubot, Pnine, Emuna. Nahon, Atem, Alafim, Sheshaltem, Efo, Emuna. Lama, Nahnu, Gvarlo, Shomim, et Shelot, Amarkimot, Shela. Azine, Chazar nous, les Shelot, Tchubot, Pnine, Emuna. Mashlamer, Emuna.
Seder.
Echa Seger.
מקסים.
אני חושב שאת צריכה לדבר קצת יותר בקול כי לא שומעים אותך. אז הסגר בסדר?
הוא מקסים.
יופי מאוד. אז אולי שאלתי את עצמי, אולי יש לך כמה שאלות?
כן.
בכבוד.
אז שאלה ראשונה, למה אסור לתכנן דברים בשבת?
או, למה אסור לתכנן דברים בשבת? את יודעת, איסור הכנה בין קודש לחול. הרי בשבת אנחנו רוצים לעסוק במה? בשבת. לכן כשאתה מתכנן דברים של יום ראשון, יום שני, של שבוע הבא, של החופש הגדול, בעצם אתה מתכנן דברים שהם מחוץ לתחום השבת. הם לא בגדר של שבת. ולכן אתה מכין מקודש, משבת קודש, ליום חול. והרי קודש זה מדרגה יותר גדולה מאשר מדרגה של חול. ולכן אי אפשר להכין בקודש דברים של החול.
כן, אבל כל העניין של שבת זה ליהנות, ואם אנחנו נהנות, אם אני הולכה לראות
שבת... יפה, את אומרת יפה מאוד, את אומרת שבת זה כדי ליהנות. יש מצוות עונג שבת, נכון? נכון. ואם מישהו יגיד, אבל ההנאה שלי זה לראות טלוויזיה בשבת, מה, נתיר לו בגלל שזה כיף לו? לא, כי יש כללים כדי שההנאה הזאת לא תפגע בהתחברות שלך עם הקדוש ברוך הוא. וההתחברות שלך בשבת עם הקדוש ברוך הוא בעולם השבת ולא בעולם המעשה. ולכן בשבת אנחנו לא מתכננים דברים של עולם המעשה. אם אבל את מתכננת דברים לשבת, אז זה בסדר. או אם את מתכננת דברים של דבר מצווה, גם זה בסדר. זאת אומרת, אם בשבת מדברים על, אני יודע, מתכננים מי יהיה החזן של אני יודע של ראש השנה שיהיה במהלך השבוע הבא, אז זה בסדר, כי זה דברים של קודש. או למשל, את יודעת, בהרבה בתי כנסת, גם בשבת, גם לפעמים ביום טוב, אז מוכרים את העליות לתורה. אז מה, מה מותר לעשות בכסף בשבת? לא, אף אחד לא נותן כסף. לא, אני נוהג בקהילה שלי, נכון, את צודקת, שב... שמחת תורה, אנחנו לא מוכרים את זה בכסף, אלא מוכרים את זה בלימוד תורה. נכון. אבל ברוב הקהילות מוכרים את זה בכסף. אבל מה, זה מותר לעשות בכסף בשבת? התשובה היא בוודאי שאסור לעשות סתם בכסף בשבת. אבל מכיוון שכל הכסף הזה הוא הולך לתפעול בית הכנסת, זה דבר מצווה. ולכן מותר לתכנן את הדברים הללו בשבת. הבנת?
אוקיי.
Okay. יופי, אולי יש לך, אני יודע, עוד שאלה.
למה השם נתן לאדם את הבחירה החופשית למרות שאדם מה אדם
הולך
לעשות בסוף?
למה הוא נתן בחירה חופשית אם באמת הוא יודע מה בסוף האדם יעשה? אז אין לו בחירה חופשית.
בדיוק.
אז יש לו או אין לו?
כאילו השם אמר שהוא נותן בחירה חופשית, אבל...
אז אני שואל אותך, יש לך בחירה חופשית או לא?
לא יודעת.
לא יודעת. דברי יותר בכל, ודברי לאלפי הצופים. יש בחירה חופשית או אין?
איכשהו.
שאת מה? אני אשאל אותך שאלה. לא להתחמק בבקשה. השאלה שאני אשאל, התשובה זה או כן או לא. לא כזה, לא כזה קשה. אבל לא להתחמק בבקשה. תקשיבי טוב. הנה נוסח השאלה. האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה?
שהשם לא יכול להרים
אותה? כן. חוזר על השאלה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא בעצמו לא יוכל להרים אותה?
כן.
אז הוא לא יכול להרים את האבן.
כן, הוא יכול לעשות את זה.
אז בסוף הוא לא יכול להרים את האבן.
נכון.
אז זאת אומרת שיש משהו שהשם לא יכול לעזור.
לא, אבל הוא יכול לעשות את זה בשביל שהוא לא יכול להרים את האבן.
אז בסוף הוא יכול להרים את האבן?
כן.
אז לא, זה לא מה ששאלתי.
אז לא.
אז יש משהו שהוא לא יכול לעשות?
די.
מה? אני שואל שאלה פשוטה.
לא יודעת.
נו. הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים?
לא.
אז בסוף הוא לא יכול להרים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים אבן.
לא, הוא לא יכול לברוא את זה.
הוא לא יכול לברוא מה שהוא רוצה.
בסדר, הוא יכול לברוא.
אז הוא לא יכול להרים?
לא.
זה בסדר, הוא לא יכול להרים.
מה אתה אומר?
ככה את מקדינה את הקדוש ברוך הוא.
לא, אבל אי אפשר, אין תשובה.
אין תשובה. שאלה הזאת, שאלת זה לא סתם אני שואל. מישהו שאל באמת את השאלה הזאת. לצמר צדק. מי זה הצמר צדק? זה הרבי השלישי של שושלת חב"ד. והוא לא התחמק. הוא אמר, כן! הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. והוא אומר, לא רק שהוא יכול, הוא גם עשה את זה. שהוא ברא את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זה אבן שהוא לא יכול להרים אותה. זאת אומרת, הוא נתן לך בחירה חופשית.
אבל עובדה, הוא אפילו, הוא
הקשה
את הלב של
פרעה. זו שאלה עצומה. בדיוק קשור לפרשתנו. הוא מקשה לב פרעה. אז אם הוא מקשה את לב פרעה, מה זה עושה לבחירה החופשית של פרעה?
הוא עושה מה שהשם רוצה שהוא יעשה.
אז זה בדיוק השאלה. יש מחלוקת בין הספורנו לבין הרמב"ן ובין עזרא. מה זה עושה כשהשם מקשה את לב פרעה? תגידי, אני שואל אותך שאלה. נגיד, את רוצה למרוד נגד הקדוש ברוך הוא, ופתאום הוא עושה לך את כל המכות. נכון? שמיד את נשברת?
כן.
ברור. מה? אני רוצה... לא, מה? אני מורד מולך הקדוש ברוך הוא. ופתאום כל המים בדם. טוב, בסדר, ניצחת. אבל זה לא יעזור, כי אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות באמת כמו שהוא רוצה. הוא לא יכול להסביר את כל מה שהוא רוצה להסביר דרך המכות. לכן, כדי שלפרעה יהיה בחירה חופשית, ויוכל לעמוד מול המכות ולא יישבר, אז הוא מחזק את ליבו. זאת אומרת, לפי הפירוש הזה של הספורנו, אז זה אומר שהשם מחזק את ליבו כדי שיהיה לו בחירה חופשית. בעוד שאחרים...
למה הוא עוזר לפרעה?
כי הוא רוצה שבאמת הוא יבין, וזה לא שזה יהיה הוקוס פוקוס, שהוא באמת בסוף יאמין בהשם, דרך הבחירה החופשית שלו. מצד שני, הרמב"ן אומר, לא, פרעה עשה יותר מדי שטויות, מורידים לו את הבחירה החופשית. ואז הוא בובה. ועושה מה שפרעה אומר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר. זה בדיוק השאלה, התשובה לשאלה שלך. האם יש בחירה חופשית? כן. האם זה באמת? כן. על באמת. כך אומר הרלב"ג. שהקדוש ברוך הוא יודע הכל חוץ ממה שהתחליטי מחר. אבל כשאנחנו אומרים דבר כזה, זה מצמרר. מה באמת? הקדוש ברוך הוא יש משהו שהוא לא יודע? זה מגביל אותו. התשובה היא לא. למה? בגלל שזה לא שהוא לא יכול לדעת, אלא הוא בוחר שלא לדעת. אם מחר הוא יבחור להוריד ממך את הבחירה החופשית, הוא יכול. יוצא ש... זה לא פייר, זה וובוס. יוצא שזה לא חוסר אצלו. הוא סומך עלייך, ולכן הוא רוצה לתת לך בחירה חופשית. לכן על השאלה, למה הוא בחר נתן לי בחירה חופשית? כי הוא סומך עלייך. והוא רוצה שאני אעשה את הדברים בבחירתי, ויכול להיות שאני אטעה. נכון. אז מה? הוא סומך גם על הטעויות שלי. האם הבחירה החופשית הזה לכולם? אז צריך לדעת אמונה, זה לכולם בפרט, לא בכלל. עם ישראל אין לו בחירה חופשית. עם ישראל בתוך כלל ישראל אין לו בחירה חופשית. זאת אומרת, האם עם ישראל ילך לגלות? זה לא תלוי בו. האם עם ישראל יצא מהגלות? זה לא תלוי בו. אבל מה שכן תלוי, זה אם אתה או אני, what? אנחנו נשתתף במהלך הגדול. נביא לך דוגמה. לפני 72 שנה, 73 כמעט, קם מדינת ישראל, נכון? בשנת 1948. ואז התחילה הגאולה. אבל האם אני משתתף בתהליך הגאולה בצורה אקטיבית? אני החלטתי שכן. כי ב-2003 למניינם אני עליתי לארץ. ורציתי לקחת חלק אקטיבי בתהליך הגאולה. יש יהודים אחרים שעוד לא החליטו. לכן ברמת הכלל אין בחירה חופשית, אבל אם אני משתמש בבחירה שלי כדי להשתתף בגורל הגדול של עם ישראל, זה אפשר. בסדר, הבן?
כן.
אז יש לך בחירה חופשית?
כן.
את יודעת שהקדוש ברוך הוא לא יודע איזה סוודר תשימי מחר? כי הוא סומך עלייך שהבחירה שלך יהיה טובה. כל יום שואלים את השאלה האם הבחירה של הסוודר היא נכונה. טוב, פה זה סימבה, זה בסדר. סימבה זה סבבה. יש לך עוד שאלה אולי?
כן. אוקיי, זאת שאלה קצת
מסובכת. זה קשור לסימבה, לא?
זאת שאלה קצת מסובכת. זה, אוקיי, דבר ראשון, אז אדם וחווה הם האנשים הראשונים בעולם. אבל מצד שני, המדענים אומרים שהיו קופים, שהיו בני אדם, משהו כזה. אבל זה לא הגיוני, כי אדם וחווה הם היו... אדם, בכלל, הם לא היו קופים.
למה, יש לך תמונה מהם?
לא, אבל כאילו, יודעים את זה.
יודעים? למה? מצאו אותם בארכיאולוגיה?
כן.
כן, אדם בכלל, שלום שלום.
לא יודעת, לא, אבל הם לא היו קופים.
טוב, אז זו באמת שאלה גדולה מה שאת שואלת. באמת, את שואלת על מה שנקרא תיאוריית ההתפתחות. כן. האם זה באמת נכון, ההתפתחות הדרוויניסטית, מי שפיתח את התיאוריה הזאת, קראו לו צ'ארל דרווין. בסדר? זה נכון, זה לא נכון, אנחנו באמת יורדים מהקופים, כאילו יוצאים מזה, אבותי אבותינו היו קופים, מה הסיפור הזה? ואיפה התורה? מה היא אומרת? סיפור אדם וחווה? מה שאת שואלת זה שאלה עצומה. זה באמת שאלה עצומה. צריך לדעת שהתשובה היא פשוטה של הפשוטות. אבל כדי שנבין את השאלה ואת התשובה, צריך שנהיה מוכנים קצת, קצת, טיפה, לחשוב. מוכנה קצת לחשוב? כן? אז יאללה, בוא נלך על זה. שנייה, נתחיל בשאלה. איך מתחילה התורה? מה הפסוק הראשון? בראשית?
בראשית,
ברא. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השאלה, מה פירוש המילה בראשית? אז כל האנשים הצרפתים אומרים, או commencement, Dieu créa le ciel et la terre. או באנגלית, איך את אומרת בראשית באנגלית? First, at the beginning, אבל כל התרגומים האלו הם טעות.
בהתחלה.
גם בהתחלה זה טעות. זה בדיוק מה שכותב רשי. הרשי הראשון של התורה, לא צריך ללכת לחפש רחוק, הרשי הראשון של התורה, רשי מפרש, בראשית, אין פירושו בהתחלה. זה יותר ברור מזה, אי אפשר. הוא גם מסביר לך למה דקדוקית זה לא נכון. את יודעת קצת דקדוק לומדת לשון בבית ספר? את יודעת מה זה סמיכות? זאת אומרת שמסמיכים שתי מילים. למשל, אני יודע, לא יודע, לא יודע, בראשית. התו של המילה בראשית, בא להגיד שצריך להיות מילה קשורה. בראשית העולם. זאת אומרת, המילה בראשית, אם אתה רוצה להגיד שזה בהתחלה, היה צריך להיות מילה אחר כך. לכן אומר רשי, זה לא אומר בראשית בהתחלה. אז מה זה אומר? זה אומר בשביל ראשית. ב של בראשית, זה בשביל. בעבור, אתה יודעת מה זה אומר בשביל? למשל כתוב בתורה, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים. מה זה אומר? הוא עבד בתוכה?
לא.
אז מה זה ברחל?
בשביל.
בשביל רחל. לכן בראשית זה בשביל ראשית. שאלה לי אלייך. אם אני עונה, זה בשביל זה, מה הייתה השאלה?
בשביל מה?
בשביל מה? למה? לא, מקצר. נגיד למה. זאת אומרת שכל התורה, אם היא פותחת בזה בשביל זה, בראשית, בשביל ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז על איזה שאלה התורה בא לענות?
למה?
בדיוק. התורה בא לענות על השאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. על איזה שאלה היא לא באה לענות, איך? מי עונה על השאלה איך נברא העולם? המדע. המדע היא מנסה להבין איך נברא העולם. שאלה איך ולמה זה לא אותם שאלות, לכן זה גם לא אותם תשובות. את מבינה עד כאן?
כן.
עכשיו שנייה, בוא נלך טיפ-טיפה יותר רחוק. כשאת אומרת בראשית זה אומר בהתחלה, אז את סופרת ואת אומרת מתי הייתה בריאת העולם, כמו שכתוב שם. אבל אם עכשיו אנחנו הבנו שבראשית אין פירושו בהתחלה, זה אומר שהאם בתורה כתוב מתי נברא העולם?
לא.
לא. אז כל מי שאומר, כן, העולם נברא לפני 6,000 שנה. מנין לך זאת?
אז למה אומרים שהתורה נברא, העולם נברא לפני 5,700?
שש, כן. כי בעצם זה לא, לא מתחילים לספור את ה-5,781 מבריאת העולם, אלא מהרגע שיצא אדם הראשון מגן עדן. מהרגע שהוא הגיע בעולם הזה, נתחיל לספור. אוקיי? אבל מה קרה לפני? אנחנו לא יודעים. זה לא כתוב בתורה. זה לא כתוב בתורה, זה לא כתוב בתורה, נכון? אז אם זה לא כתוב בתורה, אז המדענים יכולים להגיד כל מה שהם רוצים. האם זה יהיה סותר את התורה? לא, זה לא כתוב. עכשיו נלך עוד שלב קדימה. נכון, בתורה מספרים לנו את הסיפור של אדם וחווה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, נכון? אבל איפה קורה כל הסיפור הזה?
בגן עדן.
גן עדן, מקום טוב. אני רציתי ללכת לחופש עם מאמי בגן עדן, אבל חיפשתי באינטרנט, לא מצאתי את המקום. איפה זה גן עדן? מה לא יודעת? האם זה מקום בכדור הארץ?
לא.
או זה מקום רוחני?
זה מקום רוחני.
הייתי אומר יותר מרוחני אפילו. זה מקום של נשמות. את יודעת, לצערנו, כשמישהו נפטר, אז החזן, הרב, מה הוא אומר על הקבר? הוא אומר שבגן עדן תהיה מנוחתו. אבל על מי מדברים? על הגוף של האדם שמת?
לא.
לא, הגוף בקבר. אז על מה מדברים?
על הנשמה.
יוצא שגן עדן זה מקום של נשמה. תגידי, את יכולה להביא לי חלק של נשמה? לא, אי אפשר למדוד נשמה. נשמה זה משהו מטאפיזי, רוחני, נכון? אז שנייה, שואל אותך, אז כל הסיפור הזה בתורה של בריאת אדם וחווה בגן עדן, זה אומר שאנחנו מדברים על איזה חלק של אדם וחווה?
גופני.
הגופני?
רוחני.
או הנשמתי?
כן.
הנשמתי? כן. אז כל מה שכתוב בתורה שהוא כבר ראה את אדם וחווה, זה הנשמה. נכון?
אז למה הוא בנה את הנשמה מאדם?
אז צריך להבין, מה פירוש כל מילה שם? מה זה אומר? אפר מן האדמה. באמת, מה זה אפר? איך כותבים אפר?
א', רייש.
מה זה אומר?
פה.
האלף נותן חיים. פר זה פורה, זה נותן חיים. הוא נתן את החיים מן הדומם, ממה שאין לו חיים. אפר מן האדמה. זה הכל ביטויים כדי להבין מה המטרה של אותו אדם. אבל בינתיים אנחנו רק בגן עדן עם נשמות. מתי יש גוף? מתי האדם צריך גוף?
כשהוא מגיע ל...
לפה, כשהוא יוצא מגן עדן. אוהו, מה כתוב שם בתורה? בדיוק כשהוא מגרש את אדם מגן עדן, כתוב, ויעס השם אלוהים לאדם ולאשתו, ויעס השם אלוהים לאדם ולאשתו, כותנות עור וילבישם. מה פירוש? כשהשם עשה להם כותנות, מה זה כותונת? בגד של העור. מה, כאילו חצאית מאור וג'ווסט ככה מאור? אור?
אור.
אז זה אור. אור! אז הוא עשה להם מה? גוף! אבל התורה לא אמרה לי, איך הוא עשה להם את הגוף, נכון?
נכון.
אז מי אומר לי איך?
המדענים.
המדענים. עכשיו אני עולה לשאלה שלך. אדם וחווה לפני 5,781 שנה יצאו מגן עדן והגיעו לעולם הזה. הנשמה שלהם יצאה מגן עדן והגיעה לעולם הזה. באיזה גוף? בגוף של בן אדם שנקרא בלשון המדע הומו ספיינס. אבל את רוצה שאני אגלה לעשות? היו עוד מלא הומו ספיינסים. מלא! על פני כדור הארץ. רק שהם היו בלי נשמה. רק אדם וחווה היו הומו ספיינס פלוס נשמה.
לא, אז ההומו ספיינס
האלה
שבלי נשמה, הם דיברו כמו
חיות ו... יכול להיות שהם דיברו, אבל לא היה להם נשמה. ומה קורה? כשיש משהו קטן, לא מפותח, מול משהו גדול יותר מפותח, מה מסבירה לנו המדע? שבאיזשהו שלב, המפותח, הוא מוריד את הלא מפותח. אז זה ברור שאם היו הומו ספיינס פלוס נשמה מול סם הומו ספיינס, מי מנצח? פלוס נשמה. תוסיפי על זה שהיה גם בין לבין, בין אדם הראשון לעני, היה גם המבול. שנשאר מזה רק הצאצאים של אדם ונוח. יוצא שכל האחרים שהיו בלי נשמה, זה כבר אין. ולכן היום אנחנו כולנו צאצאים של אותו אדם וחווה עם נשמה. אבל זה אומר שהתיאוריה המדנית...
גם הגויים יש להם נשמה.
בדיוק. גם הגויים הם צאצאים של אדם וחווה. ברור? יוצא שכל התיאוריה של המדענים, שאומרים שפעם האבות אבות של בני האדם היה אולי משהו שדומה לקוף, זה בסדר? אין לנו בעיה עם זה. כי התורה לא דיברה איתנו על הגוף, על איך הוא נוצר. אז אם התורה לא הסבירה, מה אכפת לי שהמדענים יסבירו? אבל הם אומרים שזה לפני מיליון השנים. הומו ספיינס הם אומרים שזה לפני פחות או יותר 200 אלף שנה. ולפני זה מיליון שנים, ובכלל המדענים מדברים על דינוזורים. מה אכפת לי? זה לא כתוב בתורה. לא כתוב ההפך. פשוט לא כתוב. כי אמרנו שהתורה לא כותבת מתי נברא העולם. אז יכול להיות שכן באמת העולם הוא בין מיליארד שנים, כמו שאומרים המדע. ושהיו דינוזורים, ושהיו כל מיני יצורים. אבל זה לא חשוב. כי מה שחשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן לי את התורה, זה שהאדם יבין מה המקום שלו בתורה. מה המקום שלו בתורה. זאת אומרת, כל ההיסטוריה של התורה, למה אומרים שהעולם הוא בשביל 6,000 שנה? כי זה התקופה שהאדם הוא יכול לפעול. יותר מזה, זה גדול מדי. אין לי השפעה. למשל, כשאת עושה טיק טוק, תראה, את עושה טיק טוק. כמה זמן אנשים יראו את הטיק טוק הזה? כמה זמן הוא יישאר בסטטוס?
יום.
יום? עלי, נגיד שזה טיק טוק מטורף, שבוע? אבל האם יכול להיות שאת עושה מעשים שנשארים קצת יותר משבוע? למשל מה?
יודעת.
הנה, את כתבת פירוש על האגדה. גדול מאוד. זה יישאר קצת יותר משבוע. עוד לא, אבל כשזה יצא לאור, אוי ובו, את לא מבינה איזה בום זה יעשה בעולם התורה. זה יישאר יותר משבוע. ויש אנשים שבונים בניינים גדולים, שזה יישאר מאות שנים. ויש אנשים בכלל שיש להם השפעה על אלפי שנים. למשל דוד המלך. דוד המלך. מה שהוא כותב בתהילים, יש לו השפעה על היום, לפני 3,000 שנה. אגב, את יודעת שדוד המלך יש לו השפעה גם בחלל?
נכון.
נכון? זוכרת?
כן.
שאפילו ניל אמסטרונג שהגיע לירח,
הוא אמר
פרק ח' של תהילים. אז קיצור, יש אנשים, אבל יותר מ-6,000 שנה זה גדול מדי. זה התחום של ההשפעה של האדם. וכדי שנסיים להסביר לך את זה, אני רוצה לשאול אותך שאלה במתמטיקה, קצת קשה. מוכנה זה חשבון, זה אלגברה. את טובה באלגברה, נכון?
כן.
אז שנייה אחת. את מכירה בהלכה, יש מושג שאסור להרבב בשר בחלב, נכון? אם אני הכנתי, לא יודע, קערה גדולה של בשר, ונפלה טיפה של חלב בתוך, זה מותר או זה אסור?
זה מותר.
תלוי? כדי שזה יהיה מותר צריך שזה יהיה פחות מ-60.
60.
בטל ב-60, נכון? בסדר, אז אני שואל אותך. 6,000 שנה זה העולם? אם אני מחלק 6,000 ל-60.
100.
100. 100. זאת אומרת, שאם האדם הוא חי פחות מ-100 שנה,
בתוך עולם של 6,000 שנה, אז הוא יהיה מה? בטל ב-60. ואז לא יהיה לו השפעה על העולם. זה נכון, אבל מה האידיאל של האדם? מה אומרת התורה? שכמה גיל האידיאלי של האדם?
120.
שתהיה יותר מ-100 שנה, כדי שלא תהיה בטל ב-60, וכדי שתוכל להשפיע בעולם. תגידי, אבל יש אנשים שלא מגיעים ל-120, נכון, בעזרת השם יגיעו, ובגלל שמשה רבנו הגיע, הוא הגיע ל-120 שנה. אז כדי, בגלל שמשה רבנו הגיע, זה נותן תקווה לכל בני האדם להגיע לאידיאל. ואני רוצה להגיד לך שבזכות הרפואה, היום אנחנו מתקרבים יותר ויותר ל-120 שנה, לכלל הציבור. לפני 100 שנה, אנשים היו חיים 40 שנה, 50 שנה. מי שהיה מגיע לגיל 50, זה היה סופר זקן. היום הממוצע זה גיל 80, 90, בעזרת השם. יאללה, 100. בעזרת השם עוד מעט. הרפואה והמדע תאפשר לנו להגיע ל-120 שנה, ובכלל לא נהיה בטלים ב-60, ונוכל להשפיע בעולם. הבנת את הגדר של הזנב?
כן.
טוב, יש לך עוד שאלות?
לא.
טוב, אני חושב שזה מספיק להיום. חזק וברוך, ולהתראות לכולם.